עכשיו בגלי צהל, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.
הבית של החיילים, גלי צהל.
שלום סיוון.
שלום ידידיה, שלום ליואב אונגר והגר קרני האורחים, שלום למוטי זדה הטכנאי, ו...
כיתובית, שמצורפת לאורך כל התוכנית הזאת, ממש אם זה היה...
גילוי נאות.
לא רדיו, זה היה צריך ללוות את התוכנית מתחילה ועד סוף.
הערת הזרה.
הערת הזרה, את יודעת מה, לא מתחילה ועד סוף, רק כשאנחנו מדברים על עניינים אקטואליים, אז אקטואליים זה אומר יום רביעי, שעת בוקר, התוכנית הזאת מוקלטת, וכשהיא משודרת אליכם, עכשיו אצלכם, ביום שישי בצהריים, אנחנו לא, לא, לא כאן.
לא, לא על אדמת ארץ ישראל. ולך תדע, לך תדע, זה נצח במונחי בחירות. הייחודים, הפיצולים, הבחירות אולי התבטלו, אני לא יודעת.
תראי, כשאני מסתכל עכשיו על הכותרות, עכשיו ביום רביעי בבוקר, אז הכותרת הראשית זה הנאום של גנץ.
וואו,
עכשיו אתם בטח נזכרים בזה בנוסטלגיה.
אנשים חושבים שאתה, כן, שאתה מארכיון, הבאת קטעי ארכיון כאלה עכשיו. אז אם אתה כבר רוצה...
היום לפני.
כן, ממש. באמת, בקצב אגב של הבחירות, אני לפעמים עושה תוכנית ביום חמישי, ואנחנו מביאים קטעי ארכיון מיום ראשון, אתה יודע, היו היה, בואו נזכר. שמעתי אגב משפט מעניין השבוע, שמי שהוא אמר למי שהיא, הם גם נשואים במקרה, אבל אומר לה, הבחירות לא עושות לך טוב. וזה לא אני ואתה, למרות שאולי גם אתה רוצה להגיד לי את זה. הבחירות לא עושות לך טוב.
בעלה של מתמודדת בפריימריז פשוט?
לא, אבל מישהי, נו, בקיצור עיתונאית, אבל לא, 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 אתה יודע, זה לא, אני חושבת שאפשר להגיד את זה קצת על המדינה, לישראל, ככה אפשר להגיד לה, הבחירות לא עושות לך טוב, בואי, מאמי, תחליפי אווירה. לא, לא עושות לנו טוב, אבל אם כבר אתה רוצה לדבר על ענייני היום, שהם נאום גנץ, הכותרת שלי היא שבני גנץ נחטף. אולי צריך רמטכ"ל נועז שיפקד על מבצע החילוץ של הרמטכ"ל בני גנץ, כי הוא שבוי, אני אומרת את זה מתוך הערכה אליו, הוא נראה לי כשבוי בידי יועציו, כאילו, שבוי כמו, זה לא הוא. אתה יודע, אפרופו ארכיון, אתה יודע שהלכתי באמת לארכיון השבוע? כלומר, לנאומים של בני גנץ ביום השואה, ביום הזיכרון, הרי הוא היה פה גם קודם.
כרמטכ"ל.
כרמטכ"ל, פעם הוא לא שתק, פעם הוא היה הרמטכ"ל המכהן של ישראל. רק אז הוא לא היה מוקף כברת, זה היה הוא. זה לא אותו דבר. אני לא מומחית, לא שפת גוף, אפילו לא דיבור, אתה יודע, מה שנקרא, איך קוראים לזה?
מה?
פנומולוגיה, נו, 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 פילולוגים, פילולוגיה.
להשוות את הטקסטים.
זה לא שלו, הטקסטים האלה. תלך, תשמע נאומים שלו.
אתה יודעת שזה מעניין.
זה לא שלו.
אחד המונחים שהוא ממש הזכיר את זה בשני הנאומים שלו, על ביבי, זה ליצני החצר. הרי הוא מדבר על, יש פה מלוכה ושליט ולא יודע מה, אז הוא אומר כבר ליצני החצר, את בעצם מדברת על ליצני החצר של גנץ.
כן, כן. עכשיו, תשמע,
או הוא... על החשטרפנים, זאת אומרת, אם אנחנו כבר ב...
יותר הפחות. תראה, הוא באמת, אגב, לא, מעבר לעובדה שהסגנון האישי שלו יותר מתון, עדין, מנומס, זה לא שהוא לא מתבטא ככה, הוא לא חושב ככה, כמו שהוא דיבר השבוע, הוא צודק, נתניהו עליו בו. קמפיין של גנץ, שמאל חלה, איפה שאני לא הולכת. אתה יודע, אני פותחת את התיקיית דף קשר של הילדים. בקרוב גם שם יהיו בנרים של בחירות. בקרוב גם שם יתחילו למסחר את הקטע. אתה פותח דף קשר לשבת של הילדים, תיקייה, גנץ, שמאל, חלש. זה מרגיז, זה בוטה, זה לא. אבל הוא הרי הבטיח שהוא ינהג אחרת. נכון, הרי מה הוא אומר מהרגע הראשון? אני מבטיח ממלכתיות. עכשיו, מעולם לא הבטיח מישהו אחדות עם כל כך הרבה שיסוי בחזרה. אתה מבין? אתה אומר, אנחנו ננהג אחרת, אבל הנה לא, אתה קורא לו שליט יחיד, ואתה יכול לדמיין את הישיבה עם היועצים, שבה אומרים לו, בני, אתה חייב להגיד שהוא הלך לקוקטיילים. אבל בני אומר, אבל זה לא נכון.
לא, הם לא אומרים ככה. בני, סכין בין השיניים.
בני, הוא הלך לדבר אנגלית בקוקטיילים, אתה נלחמת. וגנץ אומר, לא, אבל זה לא נכון, הוא היה בסבנה, הוא מסיירת מטכ"ל, הוא אח של יוני. בני, זה מה שיעבוד. עכשיו, זה כמו בסרט הזה, העולם של טרומן, שבן אדם בעולם סגור, אולי צריך לקרוא לו חזק חזק עד שהוא ישמע. מעבר לכל האסטרטגיים, לשכבות, לדוברים, לעוזרים, לצעוק, בני, בני חזור הביתה, בני חזור לעצמך, זה לא אתה.
בקיצור, במשפט אחד, את אומרת, בני, הבחירות לא עושות לך טוב.
גם לך, כן.
שמת לב, שמת לב, אני הולך להגיד משהו, לא יודע, או ששמת או שלא. מה השם של בנימין נתניהו, השם הפרטי?
בנימין.
ומה השם של בני גנץ?
בנימין?
לא, זה כאילו, זה נורא פשוט, אבל לא. רק השבוע זה כאילו, פתאום חוויתי באיזה רמזור, איזה, נכון? שכאילו זה שני הבנימינים, אחד, אני לא יודע מה זה אומר, אבל זה גם לא שם כזה נפוץ, זה כאילו יוסי מול יוסי או משהו כזה.
לא, אפילו לא ראיתי שום כותרת של קרב הבנימינים, כי אף אחד לא רואה אותם בתור, אתה יודע, זה ביבי, זה בני, זה פה השמות מהסיירת, או מהקוקטיילים, אתה יודע, איפה שהם לא היו.
כן, תראי, לפחות בהיבט האישי, כשאני חושב על זה, אז הרשימות נסגרו סופית, ולא הצטרפת. את לא בכנסת, לא, בניגוד לשמועות שרצו פה בבית.
קודם כל, רק יום רביעי בבוקר, לך תדע, יש עוד זמן. אתה יודע, יש עוד זמן. נכון? מה, אתה רוצה לדבר על זה? דיברנו על זה מספיק בפורום אינטימי יותר. אני אגיד לך משהו אולי לסיכום התקופה שהם, היא באמת מעניינת. כן, זה פורסם, זה לא איזה חידוש. קיבלנו, למה אני מדברת בלשון רבים, אני כבר מדברת כמו פוליטיקאית, קיבלתי כמה הצעות. ונראה לי שהם, אתה יודע מה, אני אדבר בשם עוד אנשים שקיבלו עוד הצעות ולא הצטרפו. יש, זה קצת פייק התקופה הזו, יש עוד דרכים להשפיע. אנחנו מתמקדים בבחירות כאילו זה הזירה היחידה. תשים לב, שזו, נדמיין שהייתה כזו תשומת לב ציבורית למערכת החינוך. תחשוב שעמית סגל ורביב דרוקר היו יושבים ערב ערב לנתח מי מנהל בית הספר בתיכון הזה, מי נבחר לראש אגף החינוך של בת ים, זה מאוד חשוב. לעומת זאת, מי עכשיו במכרז לראש עיריית אגף החינוך של חדרה, ומי התקציב, כלומר, זה, זה, זה משפיע לא פחות, אולי יותר מהשריון במקום השלושים של גנץ. ולכן, אני אומרת, זה קצת קשה, כאילו, אני מתלעלת, קשה לנסח את זה, כי זה נשמע כאילו מתנסה, מה, לא חשוב להיות בפוליטיקה? יש עוד הרבה זירות חשובות, והתקופה הזו משתיקה אותן, ולא עוסקת בהן בכלל, לא רק חינוך, אין ספור תחומים שאנשים פעילים בהם.
דווקא הזירה שנתת, מי יהיה בראש הזה, זה דווקא גם קשור לבחירות בכנסת.
כי מה?
השפעה על מערכת החינוך, לא.
לא יודעת, זה יותר ראש עיר בוחר, זה יותר בסוף הבן אדם, מנהל בית ספר. אבל שוב, זה לא רק בחינוך. מי אמר שמנהל מוסד רפואי, בנקאי, אמא לילדים שמתמסרת אליהם, אבא שמוריד את המשרה ונמצא עם ילדיו, דבר, אוקיי? אנשים משפיעים בהמון זירות. יש משהו בתקופה הזו, ודאי בתקשורת, אבל יש משהו בתקופה הזו שמשדר לנו שזה רק שם משפיעים. אני רוצה להגיד לך ש מהיכרות גם אישית עם הרבה מאוד חקים מתוסכלים, שעשו דברים מאוד גדולים בחוץ, כסוליסטים. אתה מוצא את עצמך, סתם דוגמה, מספר 6 של כחלון בבחירות האחרונות. נו, בסוף אתה בורג של הרשימה, ואתה, והיכולת אגב לחוקק היא מאוד מאוד מוגבלת. ומדינת ישראל דרך אגב לא צריכה עוד חוקים, היא צריכה שיחפו את החוקים הקיימים. אלה הרפורמות החשובות. תמיד אומרים, שיאן החקיקה. מה, כן, צריך עוד חוקים לספר החוקים, זה מה שחסר. בואו נאכוף את חוקי הבנייה והתחבורה והנורמליים של המדינה הזו קודם כל. זה נראה לי יותר, פי מיליון יותר חשוב. בשביל זה לא צריך את החק הזוהר או הנוצץ הזה. קיצור, מה רצית להגיד בזה?
רציתי להגיד שאני רוצה לעבור לשיר הראשון שלנו
טוב,
השבוע.
אז התוכנית הזו נשארת. כלומר, לא הולכים לכנסת, זה אומר שהתוכנית הזאת נמשך.
כן,
צרת השם.
וטוב שכך, ותראי שברגע שאנחנו עוברים למוזיקה, אז אני לא צריך להבהיר ולגלות שהתוכנית הזאת היא מוקלטת יומיים קודם, כי השיר יהיה רלוונטי באותה מידה, אולי אפילו יותר רלוונטי. הרבה יותר עם אורך חיים.
רגע, זה הרזל החדש?
נכון.
מזל שהוא, הנה, דוגמה למי שמשפיע הרבה יותר בחוץ, כן, ולא באיזה מפלגה.
אז השיר חדש, ויש טקסט מלווה, יש הקדמה שמסבירה את הנסיבות כתיבתו, ואהרון רזל כותב, בתור ילדים בנחלאות, בבית הכנסת של הקורדים והשירזים הכפריים, היינו מסתקרנים מהטיפוסים האוטסיידרים, הזקנים השונים מעט מאחרים. הם לא היו הגבאים או הסקנים החשובים של הקהילה, הם היו שקטים, אפילו קצת מוזנחים ועזובים, לא ידעת אם יש להם משפחה. וכל הזמן ככה היינו שואלים את עצמנו, למה אף פעם לא באים אליהם נכדים בסוף התפילה? למה הבגדים שלהם מרופטים? למה הם שומרים את המטבעות בסקית של שוקו ישנה? אחרי התפילה הם יוצאים ראשונים ונעלמים לתוך הסמטה. אחד מהם היה רחמים ניסן. לא דיבר הרבה, אבל כוחו היה בפיו, בקולו החזק והחודר. כשכיבדו אותו להיות הפייטן בקטע מסוים מהתפילה, הוא חישמל את כולם. ואלה היו רגיע הנחת שלו. אהבתי אותו והיה לי קשר אליו, הוא לימד אותי כמה מנגינות במקמים שונים, וכשביקשתי ממנו שישיר לתוך טייפ ישן את הסלסולים המיוחדים שלו, הוא שמח. אחר כך נסעתי לצפת והתרחקתי מכל הילדות הזאת בנחלאות, ויום אחד כשבאתי לבקר, ראיתי מודעת אבל עם שם מוכר, רחמים ניסם. לא חשבתי שהשם הזה, פתאום על מודעת אבל, יכניס אותי למצב רטט. הבנתי שהלוויה שלו ממש עכשיו, ורצתי לשם לתת לו כבוד אחרון, אבל פספסתי. בני המשפחה הרחוקים המועטים כבר החלו מתפזרים בחנייה. רציתי לספר להם על הזיכרונות שלי, על הקשר המיוחד שלי איתו, על הניגונים שהוא לימד אותי. אבל למי אספר? לבני דודים רחוקים שבאו לטפל בסידורים האחרונים. אבל בערב התיישבתי לפני המחברת שלי וכתבתי וכתבתי, אז אולי אתם תסכימו לשמוע. וזאת רק ההקדמה לשיר החדש של אהרון רזל.
לא יודע אם לכתוב על רחמים ניסן שנפטר אתמול, אולי אכתוב שבעה כי לא יושבים עליו, ערירי נפטר בחוסר קול, יושב היה מול ניסים אדון לוי משמאלו, אחיו גם הם הלכו, קרובים בקושי נשארו, אחות הייתה, לא זוכר כבר מה קראו אותה. הגעתי מאוחר, כמעט מניין תופס אותם בחנייה עוזבים, כמה בני דודים מהמרכז, היא שואל, האם אמרו קדיש? הם לא עונים. יושב מולו הייתי בתפילה, מביט עליו, לאט היה מניח ומנשק את תפילה. איזה טונים, אז הבאת, כששרת פיוטי עשה לי חור. שזה אותו פיוט על עקדה היה תמיד שלו, כולם חיכו לשמוע איך סחב את המקם משלוש עשרה מידות של רחמים, ועד יומו האחרון כפוף היה רואה קצת באוויר, לא ויתרנו רחמים אולי תשיר. התקרבתי וזקפתי לספר השמות אל מול עיניו, זה לא חשוב, בכל מקרה נפטר שלשום רחמים ניסן, קולו היה נעים, פרקו נאה לעת עתה, פרקו אותם כותב לו, ושר עליו שבעה צלילים כי לא יושבים עליו, ועוד אני שומע בתוכי את ניגונה.
אהרון רזל בשיר החדש רחמים ניסן, כל שיר אצלו זה, זה סיפור, זה עולם אחר, כאילו זה לא עוד שיר של אהרון רזל, כל דבר זה אירוע.
כן, ולשיר הזה גם יש קליפ.
וואלה.
למרות שאני מקפיד, סליחה אם זה ישמע יותר מדי, לא יודע, איזה פוזה, אבל איך זה הולך? הרי כשזמר מוציא אלבום, אז קודם כל הוא אומר לך, הוא קובע לך איזה שיר לאהוב. הוא מוציא סינגל, ואתם תשמעו את זה, וזה הלהיט, ואם בא לי שיר אחר, אבל גם תמיד הסינגל מקודם, אתה מקבל אותו כבר עם קליפ, כבר אתה גם, אומרים לך גם לא רק איזה שיר מרגש אותך, אלא מה להרגיש, כלומר, את מבינה, מראים סרט, עכשיו אני לא רוצה את ה... אני מאוד מעריך את האומן וזה, אבל אני לא רוצה את הסיפור, תן לי לדמיין את השיר שלך, איך שאני רוצה, זאת אומרת, זה... ותמיד קליפ מקטין את זה, אלא אם כן זה באמת סיפור על מישהו שמת, את יודעת מה, דווקא הקליפ הזה זה סיפור מאוד מדויק, אבל לפעמים זה מין תחושה כללית שמישהו כותב איזו הרגשה או משהו כזה, וזה פורט את זה מאוד לפורטות, עם איזה משל ונמשל, אני לא רוצה לדמיין שזה על פרפר בכלל, אני זה אצלי על זחל, לא יודע. טוב, אנחנו עוברים משירים לספר.
משיר חדש לספר חדש.
אווירה מאוד תרבותית ולא סתם ספר, אלא של קרמית גיא, שלא לומר קרמית גיא. ובדיוק השבוע שבו בפרשה קוראים לצערנו על עגל הזהב, הגיע אלינו, או אם תרצי, הגיע למערכת התוכנית, ספר חדש של קרמית גיא, ונקרא שמו חלום ושבר, סיפורם של הקומוניסטים העבריים, בהוצאת כתר. זה מחקר היסטורי שלה על התנועה הזאת, אנשים שחשבו שהקומוניזם זה הגאולה, פחות או יותר, או תיקון העולם. קרמית גיא גדלה בסביבה הזאת, היא נולדה בקיבוץ יד חנה, זה קיבוץ קומוניסטי, ההורים שלה היו המייסדים.
יד חנה זה מעניין, הם על שם חנה סנש, והם כאילו עד היום הם בפילוג אם הם קיבוץ קומוניסטי או לא. זה, עזוב, לא ניכנס לזה, אבל אתה יודע איך, לא, מאוד מעניין. אתה יודע איך קוראים היום למקום? יד חנה חומש. נקלטו שם משפחות של מפוני חומש מצפון השומרון, אבל זה כבר חומר לספר אחר.
רגע, משפחות לנו... קומוניסטיות מחומש?
כן, ממש, הקומוניזם היה מאוד חזק בחומש, כן. גם, גם ביד חנה היום כבר לא קומוניסטים, אבל אוקיי.
בכל אופן רואים בספר הזה איך חבורה שמגיעה כמעט כולה מבתים חסידיים, הולכת אחרי עגל הזהב, ואיך היא בעצמה בסוף מנפצת ומנתצת אותו. המנהיג הוא פרופסור שמואל אטינגר, השורשים שלו הם בחסידות קרלין וחבד, ומצד שני הוא למד בישיבת חברון, זו ישיבה ליטאית, אליטיסטית, והוא הוביל את הקומוניסטים העבריים, אבל ביקור שלו בפולין גילה לו את האמת המרה על ההשמדה, לא רק על ידי הנאצים, אלא גם על ידי קומוניסטים, ואז הוא חזר לארץ, או כמו שאומרים מדריכים, הוא חוזר לארץ, כן, בלשון הווה, וחוזר בו מהדרך שלו, ולאט לאט כל החבורה הזאת שסביבו נוטשת את הרעיונות האלה, וזה לא קל. רק כדוגמה, כדי להבין את הלך הרוח באותם ימים, זה שמודעת אבל של אותה תקופה, מה כתבו על סטלין, כן? לא על, להבדיל, רחמים ניסן במודעת האבל, אבל כשסטלין מת, זה פורסם בישראל, בעברית, בעיתונים של שנות ה-50. מפלגת הפועלים המאוחדת נחרדה לשמע האסון הגדול, אשר ירד על עמי ברית המועצות, על הפרולטוריון העולמי, ועל כל האנושות המתקדמת, בהילקח המנהיג הגדול, והמצביע המעולל, יוסף סטלין, אנחנו מרכינים את דגלנו ביגון, לזכר הלוחם המהפכני הגדול, הדריכה לבנייה הסוציאליסטית, קברנית תנועת השלום בעולם, פעליו ההיסטוריים הכבירים, ידריכו דורות במצעדם, אל משטר הסוציאליזם והקומוניזם, בכל רחבי תבל. היום...
חתיכת עגל זהב.
יודעים שהעגל הזה, הוא לא סתם היה עגל, הוא לא היה דומם, כן? אחד מגדולי העריצים שעסק בחיסול מתנגדים, או מי שנחשד כמתנגד, קלה במחנות עבודה, פולחן אישיות מטורף סביבו, והוא הרעיב אנשים, הגלה אנשים. יש מחלוקת, כן? מחלוקת הפוסקים, מה שנקרא, מחלוקת בין ההיסטוריונים, כמה מיליונים נהרגו בגללו, הערכות הם בין 8-20 מיליון קורבנות, אבל פה במודעת האבל...
זה מודעה של מפלגת מפם, אגב.
בעברית, כן. במדינה היהודית, כתבו, כל האנושות המתקדמת נחרדה, כן, זה הביטוי.
כן, מתקדמת, מה שנקרא.
כן, עכשיו אני כדרכי, אני לא רואה קליפים לפני שאני שומע את השיר, וכשאני מקבל ספר אני מדפדף לסוף, כן? זה ה... אז בפרק האחרון, ששמו סוף הדרך, היא מתארת, כרמית גיא, ערב טעון ומרגש, ביום השנה, למהפכת אוקטובר הם נפגשים, ממשיכים לציין את התאריך הזה, ויש תיאור קסום של מפגש, של העלאת זיכרונות, של מנהיגי הקומוניזם העברי. זה קורה בבית של לוטה והנס רוזנטל, הבן שלהם, הלא הוא הלשונאי המפורסם רוביק רוזנטל, הוא שכותב את התיאור של המעמד. הנס ביקש את רשות הדיבור, וכך הוא אמר לנוכחים, תאהבתי את היהדות, את כל מה שקשור בה. אבל כשהתפרקה המפלגה, הבנתי שעשיתי לעצמי עבודה קלה. אתם מבינים שלא פיצחתי את התאוב הזה, ולכן אני תקוע איתו, לא לבלוע ולא להקי. הסתררה שתיקה, אבל הנס הפר אותה, ואמר, אבא שלי היה פקיד קטן, במשרדי הקהילה של שטטין, אני מקווה שאני אומר את זה נכון, זה העיר שלו בפולין. אני אפילו לא יודע מה בדיוק היה התפקיד שלו. אולי מלחך הפנחה של פוגלשטיין, חזן עם קול של זמיר, שנתנו לו לעלות לדוכן ולשיר, רק שהחזן הראשי הועיל בטובו לחלות. והוא אמר תודה על, על כל הפירורים האלה. ובבית הוא היה יושב ומביט כמו ילד מאוהב, איך אמא מבשלת את האוכל הקשר והשמן שלא יכולתי לסבול. וכשהתחלתי להביא הבית הספרים שלא היו ספרי קודש, הוא היה מעווה את הפרצוף. לא היה לנו על מה לדבר, והחום והזיעה של בית הכנסת ביום הכיפורים, והקנוניות בתוך הקהילה, והיהודים שמנסים להיות יותר גרמנים מגרמנים ושרים תפילות לקיסר. כשפגשתי את החברים הקומוניסטים בברלין, זה היה רגע של ריחוף, של עושר, רגע של גאולה. כל החומות התמוטטו, אין יותר לאומים, אין יותר אלוקים שלי ואלוקים שלך. רציתי לגור ברוסיה הסובייטית, להיות חלק מעולם המהפכה, עולם שאין בו חומות.
התיאור, הכל נכון רק הפוך, לא, התיאור הוא כמעט אנטישמי של היהדות הגלותית.
כן, אוטו-אנטישמי.
כן, בוא עוד רגע, זה כבר תקרית בינינו לבין פולין, אתה יודע, השבוע, צריך להיזהר. ואתה רוצה להגיד לו, נכון, אז בוא לארץ, תיקח את היהדות, תשאיר את מה שגלותי שם, את ההרינג ואת התפילות לקיסר, ואת העיקר כך, ובוא איתו לארץ.
אז הערב שם פתח לזה מין דיון כזה, כי מסופר בספר איך יוסף פרימגר, אני טועה פה בשמות של יקים, וזה מסוכן מאוד, אבל אני מקווה שאני לא טועה, בתעתיק, אבל הוא חייך ושאל אותו יוסף, ובכל זאת, מה קרה כשהמפלגה התפרקה, הנס, והנס השיב, אני לא יודע בדיוק איך לנסח את זה. פעם ראשונה הלכתי אל התאוב שלי במקום לברוח ממנו. רציתי לפצח אותו, לדבר דווקא עליו. זה היה קשה. בשבילי לומר אני יהודי, במקום לומר אני בן אדם, או במקום לומר אני פועל, היה כמו לפרוץ מנהרה בתוך הר. היד שלי רעדה, 20 פעם התחלתי ומחקתי והתחלתי שוב. כשגמרתי לכתוב הייתי מאושר, הכל התחבר לי בבהירות. אדם לא יכול לברוח מעצמו, יהודי לא יכול לברוח מיהדותו, כי היא תרדוף אחריו בכל דרך, כי היא ספוגה לו באור ובבשר. והנס שלף ספר שירים וביקש לקרוא שירים שעד היום לא הראה לאיש, כך מסתיים הספר בשיר הזה. יהודי אני, בנו של יהודי, אך כה מעט מזה אליי דיבר. מדבר תורה וכל האל סלדתי. גרמניה לי נתנה די ויותר. ואז בא היטלר, עולמי הפך, יהדותי הפכה גורל. עם הגורל שריתי, כן, בסין, כמו שרית עם אלוקים ביעקב, כשקוראים לו ישראל. מפרי עמי גרעין אמת דליתי, את הקליפה השלחתי אל הפח. ראיתי אז איך בלשון כזב גאה, לאומנים וכהנים וגזלנים, נושאים את שם היהדות לרשע ולשנאה. היום אני גאה לומר כי יהודי אני, יהדותי אינה גורל. היום בשמה על כל כוחות השחור הכרזתי מלחמה. הנס רוזנטל, את יודעת, היום זה נראה כאילו, נו מה, היית קומוניסט והתפקחת, כל הכבוד באמת, אבל זה במבט לאחור. החוכמה היא להסתכל עכשיו ולראות איזה עגל זהב אנחנו סוגדים לו ולהתפקח בזמן.
ש שתלתם ניגונים באימי ואבי, ניגונים מזמורים שכוחים. גרעינים, גרעינים נשאם לבבי, אתה הם עולים וצומחים. אתם שולחים פורות בדמי, שורשיהם באוקיי שלובי. ניגונך אבי ושירייך אימי, בדופקי נאורים ושבי. ניגונך אבי ושירייך אימי, בדופקי נאורים ושבי. הנה אזין שיר ארסי הרחוק, אבי אבי חאוז מירות של שבת. כל הגה איתם וכל צליל ייעלם, בקולכם הרחוק כי יהום. עיניי עצום ואהר
עכשיו לשני דברים שמגיעים מן הדרום. הראשון, מקיבוץ משמר הנגב. הייתי שם השבוע בהרצאה. מדהים אגב, הארץ, ברוך השם, אני לא רוצה להגיד קטנה, היא גדלה, אבל הדרכים מתקצרות. כאילו, כמה זה מירושלים למשמר הנגב? אתה חושב, אתה יודע, זה, אני הקדמתי, כאילו, שעה וקצת. שעה וטיפה.
כן, זה באמת מדהים ומרגש.
ממש, ממש לא, שעה וכלום אתה במשמר הנגב, מה הבעיה? אז, וזה תמיד מפתיע לטובה, כל מקום בארץ שאני בודקת.
חוץ כמובן מהדרך בין, נגיד, גשר המיתרים, ממש ליציאה מהעיר. כאילו שם אתה תקוע באיזה
קצת. זה 30-40 דקות, ואז זה ככה שעה למשמר הנגב. בדקתי את זה, לאחרונה הייתה פגישה במרכז תל אביב, שהיינו צריכים להיות בה ב9, פורום של אנשים, אני יצאתי מירושלים, ואחד המשתתפים בפגישה יצא מראשון. מי יצא קודם? כמובן שהוא, והוא איחר.
יאו.
ממש. אז בכל אופן, אז בדרך למשמר הנגב התעצבנתי, שמעתי רדיו והתעצבנתי. כי באמת הבחירות האלה, הייתי אומרת, אפשר כמעט להרגיש את הטעם, כמעט פיזית להרגיש את הטעם בפה, והוא מר. ואנחנו רק בישורת הראשונה, אתה יודע, רק גמרנו את הגשת הרשימות. הלוואי, הלוואי שזה ישתנה מעטה. עד עכשיו, אני חושבת שלא ברור איפה ירדו יותר נמוך, אתה יודע, איפה היה יותר רפש. האם זה בקרבות בין המחנות הפוליטיים? אתה יודע, בין השמאל מרכז לימין מרכז. זה קרב אחד. או שבעצם יש יותר תינופת בתוך המחנות, אתה יודע, בין המפלגות הימניות ובין המפלגות של השמאל. או שיכול להיות גועל נפש הכי הכי גדול, אתה יודע איפה הוא? בתוך המפלגות. בין החבר'ה בתוך המפלגות עצמם. בכל מקרה, אז התעצבנתי, אתה יודע, כלומר, ראיתי ככה, היה לי מה להגיב על כל דבר שנאמר ברדיו, וזה היו דברים כאלה, לא יודעת. לא, נכנסתי ככה בעצבים. בסוף ההרצאה, בחדר האוכל של הקיבוץ, שם התנהלה. ממש, כן.
כיף. למה לא לקחת אותי איתך?
אתה רואה?
איך הריצוף? מה? מוזייקה?
כמו שאתה מדמיין, כמו שאתה מדמיין, כן.
ועגלות כאלה, שזה, קולבויניקים?
רגע, בסוף, אני שמתי לב למשהו חדש שתלוי שם. ממש, זה קמפיין, ככה ממותג, מעוצב. כולם מוזמנים לחנות יד שתייה. זה לא טעות. לא טעות דפוס. חנות יד שתייה, מול הדואר, כן? כולם יודעים, לא צריך להסביר. בסוף ההרצאה, לקח אותי חבר הקיבוץ, שקוראים לו איציק בונים, שהוא מסביר בלי שאתה אפילו שואל, כן, אנחנו קשורים לרבי בונים מפשיסחה, כלומר, זה שם ככה ידוע בחסידות, איציק בונים, הוא לקח אותי לחנות שלו, חנות יד שתייה. מה הקטע?
של איציק בונים.
כן, זה קסום, כמו שאתה מדמיין, זה מתחת, זה בקומה מינוס אחד כזה, משהו כזה.
וואי, וואי, וואי.
שמלא מלא, יש שם לוח מודעות, והוא כזה רואה שאני עוצרת ומתעכבת, הוא אומר, כן, זה הדבר הכי מעניין כשמגיעים לקיבוץ, נכון? לעבור על לוח המודעות. אז עברתי על לוח המודעות, כל ההודעות שמגיע אופטומטריסט, יש יום שהוא מגיע לקיבוץ בקרוב, וכל מיני הודעות על המתה והגדש וכולי, ופה יש להם אולם אירועים מאוד ככה, עם חתונות ואירועים, שבקיצור, מלא הודעות פנימיות, ועברנו את
זה. חתונות של מי שהתורנות שלו להתחתן.
לא, להשכרה החוצה, זה אלף איש, ויש הרחבה, אתה יודע, כבר במקומות האלה, זה לא רק מה שאתה מדמיין. אז הגענו לחנות יד שתייה, ואיציק התחיל לשחות מיץ טרי טרי, והוא אמר לי, זה מיץ רימוזים, שזה, אני לא יודעת...
מה זה, הוא מדבר? זה אבני בי כזה?
יש איחוד גנץ לפיד, יש איחוד רימונים תפוזים. זה המיץ, כן, ביחד. מגדלים את זה כמובן שם, יש שם גם חקלאות. ותוך כדי הוא מתחיל לספר לי את כל ההיסטוריה של הקיבוץ, שהיא בעצם גם קצת של המדינה. הוא אומר לי, אבא שלי מצטער, הוא לא היה יכול לבוא להרצאה, הוא לא כך הרגיש טוב, הוא בן 90, איציק בעצמו הוא בן 60 פלוס. אבא הגיע לקיבוץ ב-1946. אז אני כזה, במבצע 11 הנקודות, אתה יודע, מבצע י' א' הנקודות, זה היה מבצע היסטורי, ביום כיפור.
ככה שלפת לו?
לא, אני עושה ויקיפדיה, לפני שבא, אתה חושב שאני חיה את זה, לא עד כדי כך. עשיתי ויקיפדיה לפני זה על משמר הנגב, וי' א' הנקודות זה באמת דבר מסעיר, במוצאי יום כיפור, יוצאים, זה 1946, יוצאים חבר'ה למבצע, אתה יודע, היום התעוזה, היצירתיות, יוצאים ומקימים 11 נקודות יישוב חדשות, מבצע התיישבות גדול, כי הם מחליטים שהנגב הצפוני הוא ריק. עכשיו, זה קורה ב-46, למה? ראייה אסטרטגית, כדי שהנגב הצפוני יהיה בתוך הגבולות העתידיים של המדינה היהודית, כן? אתה יודע, הוא מחליטים פה על...
משהו אסטרטגי.
בדיוק, זה אחרי הספר הלבן, וכל החליטו שצריך פה למלא את הנגב בנקודות, והם כבר בעתיד התבססו, אבל קודם כל לזרוע ככה, גבעות ונקודות, וכך היה, הם קיבלו גופים שונים של התיישבות, קיבלו את ההוראה, חשבו שהבריטים לא יהיו ערניים במוצאי יום כיפור, כאילו הם לא חשבו שהיהודים יעשו כזה מבצע גדול אחרי הצום, זה גם היה מוצאי שבת, וכאילו למחרת יש לבריטים יש סנדי, כאילו יום חופשי, יום ראשון, בקיצור, הכל היה ככה מוכן דווקא, אולי להבדיל מהמצרים שהתקיפו אותנו ביום כיפור, אתה יודע, אז אנחנו לוקחים את יום כיפור לצד השני, להפתעות חיוביות. בקיצור, מגיעים אנשים ברגל ומקימים את בערי וחצרים וכפר דרום של אז, ותקומה ועוד ועוד, ונראים...
כל השמות האלה מהזקות.
או, הגענו, רגע, איציק בונים הגיע גם לזה, חכה. אז אומר לי, אבא שלי לא הגיע ביהודה א' בלילה של יום כיפור. הוא הגיע חודש אחרי, הוא הגיע בחשבן. עד היום הם לא מכירים בו כחלוץ. כאילו, עד היום אומרים שהוא לא... שהוא איחר, הלו, חבר'ה, אתה לא נחשב, אתה מהחדשים, אתה מהרחבה. ואז הוא אומר, אני נולדתי פה כמובן, גידלתי פה 5 ילדים, ואז הוא מראה לך על הקיר תמונה, צילמתי את זה, של מפת הדרום, של מלחמת יום כיפור. הוא אומר לי, המפה הזו נפלה בידי המצרים, גילו את זה רק אחרי המלחמה. זאת מפה עם נונצדיקים של צהל בעברית. מזעזע לחשוב שהמצרים, אומר, המצרים לפני מלחמת יום כיפור קיבלו אותה, והיום אנחנו יודעים שככה הם ניהלו את הקרב נגדנו. הם ידעו את מה שאנחנו יודעים על המפה הזאת. יש עליה מלא ככה נקודות וקודים וכו'. הוא אומר, אני לחמתי פה, הוא מראה לך עם האצבע, זה תלוי על הקיר. כן, עברו כמה ימים ממלחמת יום כיפור.
איך הוא נראה? יש לו שפה, אני צריך תמונה שלו.
כן, צילמתי. בוא אני אראה לך.
מכנסיים, סנדלים בשיא החורף.
דווקא יכול להיות שאפילו נעליים סגורות, אני צריכה... ואז הוא מראה, פה אני נפצעתי, הוא מראה לי את הקרב...
אני לא רוצה לראות את הקליפ, אל תראי לי את התמונה, אני רוצה לדמיין.
הוא מראה לי את הנקודה, את הקרב בסואץ, שבו הוא נפצע, ואז הוא אומר לי, אני פעם ראשונה פגשתי דתיים בצבא, ועוד במלחמת יום כיפור, ומאז הוא אומר לי, כל שנה ביום כיפור, את יודעת לאן אני הולך? חשבתי, טוב, לבית כנסת של הקיבוץ, היום בקיבוצים יש, אתה יודע, כאילו, יש בית כנסת בערך בקיבוצים.
מול הדואר.
כן, אז אומר לו, אני באופרה. ביישוב, בהתנחלות אופרה. באותו יום, אגב, אופרה קברה ממש כמה שעות קודם, שניים מבניה, בתאונת דרכים קשה, נהרגו השבוע שני אבות לילדים, שני בעלים, שני אנשים, ובדיוק פתאום הוא אומר לי, אני אומר לו, מה אופרה? כן, כן, אני לוקח את עצמי, לפעמים עם אחד הילדים, ממלחמת יום כיפור עד היום, עשרות שנים, תשאלי באופרה. אני מאמינה לך, אמרת, אני לא צריך לשאול. אני מתייצב בתפילות יום כיפור, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אבל אין לי זמן לנוח, כי הוא אומר לי, הנה, את רואה את המחברת הזאת? הוא שולף מחברת. אני לא תמיד בחנות. אז אני סומך על הקונים. הם רושמים מה הם לקחו.
על הרימוזים.
הם רושמים כמה הם חייבים. הוא אומר לי, יש בקיבוץ הזה ילדים בני 5, הם עוד לא יודעים לכתוב. מה הם יודעים? לכתוב פה מספרים. ככה, זה הגרזה דיינקות, אני מחנך אותם ליושר, לאמון, לאמת. וכמובן, הוא אומר, תבואו כולכם לדרום אדום, אני מוכר מיץ, זה מאוד חשוב לבוא לעוטף עזה. תשמעי, עברנו את 48, 46, 48, 67, יום כיפור, נעבור גם את זה, בינתיים תבואו לקנות אצלנו. בדרך חזור, אני גם שמעתי רדיו, איכשהו הכותרות הצבנו אותי טיפה פחות, כי איציק בונים נתן לי גם שיעור היסטוריה, וגם שיעור פרופורציה, אז זה ככה היה יותר מרגיע. אבל אז, אמרנו שני דברים מהדרום, הגיע מייל, למייל שלנו של התוכנית, שנקרא סוף שבוע, strudel@gmail.com, אם כבר, שישלחו גם מהצפון.
כן, שנקרא, זה מצחיק שם, זה הכתובת.
המייל שנקרא, אוי, זה מצחיק.
הוא שמו בישראל, סוף שבוע, בג'ימל, כן.
אז למייל שלנו הגיע המייל הבא, שלום סיוון וידידיה, אני מפנימיית ביקורים במועצה האזורית אשכול. אנחנו רוצים לממן את מסע י'בית. מסע י'בית זה מסע סיום של י'ביתניקים שלנו, אנחנו מארגנים אותו מאפס, צריך למצוא תקציב, לארגן מסלול, לבשל, וטיול הזה הוא סיכום של 4 שנים יחד בפנימייה, וליצור לנו זיכרונות אחרונים ביחד, וחשבנו איך נגייס כסף, והחלטנו, לא הדסטארט.
כל הכבוד, רגע, כבר כל הכבוד להם שלא עושים את הניג'וז הזה.
כבר על זה פרס ישראל.
תודה, איזה יופי.
כן.
גם חדשני, מקורי.
כן, בדיוק.
ביקורים.
כל מי שאוסף כסף לא בהדסטארט הוא חדשני. איך כן? יש לנו הרכבים מוזיקליים. חשבנו להציע את עצמנו לנגן באירועים. יש לנו מגוון רחב של הרכבים, מה שרוצים, ווקלי, מוזיקה, כל כלי הנגינה. אנחנו מציעים את עצמנו בתשלום לאירועים של אנשים. האם תוכלו לפרסם את העניין הזה? עכשיו, באמת, בדרך כלל אנחנו לא מפרסמים פה שום בקשות.
אז להקה כאילו?
בקשות לתרומות הרבה יותר דרמטיות, אנחנו לא מבקשים, אבל אתה יודע, ככה הייתה... רוחי הייתה טובה עליי בגלל איציק ממשמר הנגב. אמרתי, מה זאת אומרת? ספר לי, מי אתם בכלל? הוא אומר לי, תשמי, אנחנו, היה פה חזון במועצה האזורית אשכול. יונתן דקל חן, הוא תושב קיבוץ ניר עוז. שני הבנים שלו היו צריכים לנסוע לתל אביב ולגור אצל סבא וסבתא כדי ללמוד בתל מיילין בתל אביב. אין להם פה איפה ללמוד מוזיקה. החלטנו שגם בפריפריה הדרומית פותחים באשכול את ביקורים, מקום למוזיקה מקצועית, ליצור פה פלטפורמה כזאת. וזה החזון, יש לנו אירוע כל שנה סביב נושא מסוים, וכולם יוצרים מוזיקה סביבו, הנושא האחרון שלנו היה, הכותרת הייתה, מרחב מוגן, מה הנוער באשכול יעשה, מרחב מוגן על כל המשמעויות, היו פה יצירות מרגשות על איך המוזיקה, זה המרחב המוגן שלנו, והאומנות, זה המרחב המוגן שלנו כאן, תחת האש מעזה. אז טוב, אי אפשר להשמיע ברדיו רימונים או רימוזים, אי אפשר להראות את התמונה של איציק, אפשר להשמיע שיר של החבר של ביקורים, הרכב שלהם שמבצע את היצירה של יוני רכטר, לא טוב היות האדם לבדו. כפר הנוער ביקורים, תודה על המוזיקה, תודה על הרימונים, אנחנו ממשיכים, רק אני אציין שהשבוע אפילו זכינו לעשר, כן, לעשות את מה שנקרא מצוות המעשרות לרימונים האלה, אם אנשים קונים אותם, אז לא, לא היה לי דרך למצוא את איציק חזרה ולשאול אותו על כשרות, על כשרות הרימונים, אז נוהגים לעשות מעשרות באופן מינימלי, כי אתה לא יודע אם מישהו עשה את זה לפניך, פשוט צריך לחזור לשם ולשאול אותו. עד כאן, כן, זה החיבור...
לא, זה הדתה מפורשת, ממש.
מה, איציק?
כמעט הייתי אומר בשידור חי, אבל...
איציק לא, הוא מוקלט, כן. איציק לא היה רוצה שהילדים יאכלו רימונים לא מאוסרים, אני בטוחה.
לא, איציק זה איציק, אבל... טוב, בסדר.
אפשר להמשיך? אתה מאסר לי גם את הדיבור מעכשיו.
אני עובר להדתה שלי, פרשת השבוע. פרשת כי תישא, האמת שעשינו קצת ספוילר, כי קודם דיברנו על העגל, וזה אכן קורה בפרשת השבוע, סיפור מאוד דרמטי, ואפשר להגיד קצת פדיחות, כאילו לחשוב על זה שאבות אבותינו, תראי, אני לא רוצה לשפוט אותם וזה, אבל הם עמדו בהר סיני, קיבלו את התורה, כן, אני כבר לא מדבר על כל הניסים שהם חוו וכל העניינים, ואז פתאום... החליטים לעשות עגל, כאילו, כן, עבודה זרה, הארדקור.
אין דרך אחרת לתאר, אתה מנסה למזער את זה.
לא, אני... עכשיו, כמה דברים שגיליתי השבוע על הפרשה, כשחזרתי אליה השנה, קודם כל, לא כולם חטאו, אפרופו הפדיחה, מי שלא חטא זה מגזר, שם המגדר שלם, אנשים, הן לא היו חלק מחטא העגל. זה חטא גברי לחלוטין,
אני רציתי, אתה אמרת קודם, אבות אבותינו, רציתי באמת לקפוץ
אבות ולהגיד... אבות אבותינו ולא אמאות אמותינו.
לא אמאות אמותינו, נכון. זה דבר די מדהים. מתואר איך חזל, זה לא איזה משהו חדשני. חזל...
כן, לא הבאנו איזה פירוש קריאה פמיניסטית חדשה בפרשת השבוע.
לא, אנשים יכולים למצוא... לא, זה ממש המיינסטרים של כל החטאים לאורך המדבר. אנשים היו ברמה רוחנית הרבה יותר גבוהה, והם קלטו מה הסיפור. הם קלטו שיש פה מצרים, ישראל, תורה, מאיפה הולכים, לאן, אתה יודע... זה קורה בחטא מרגלים, זה קורה בחטא של קורח, וגם עכשיו הן פשוט לא נותנות את התכשיטים לעגל, ומיד אחר כך, אתה יכול להגיד, טוב, קמצניות רוצות התכשיטים, לא יודעת, בכל זאת, נשים רוצות לשמור על התכשיטים שלהם. מיד אחר כך, כשבונים משכן, הן הראשונות להתנדב, קחו את הזהב ואת הכסף, אנחנו לא צריכות בשביל לבנות את המבנה הרוחני, את המשכן, כלומר, לעגל, לא לזהב, כן, הן לא מבולבלות, זה מאוד, מאוד משמעותי.
טוב, אבל מאז כבר, לא, סתם.
כן, היום אין. אני הייתי עושה עגל ואתה היית מסרב.
אל תקחי את זה למקומות כאלה אישיים, אבל אם כבר מדברים על היינו עושים או לא היינו עושים, יש פה נקודה מאוד פשוטה, אני דווקא לא מביא אותה מאיזה פרשן, אבל בעצם מה שאפשר ללמוד בפרשת השבוע, זה כמה סבלנות, זה דבר חשוב, כאילו, חכו שנייה. הרי בעצם הכל קורה בגלל איחור של משה, נכון? זאת אומרת, לא איחור, לפי ה... תחשיב הזמנים שלהם, משה רבינו איחר בחזרה שלו מההר. זאת אומרת, זה לא שפתאום ניתן להם איזו תפיסת עולם של כפירה, זה לא בא מזה...
זה לא יום עיון, כן? העגל או האלוקים, ילכו שניהם יחדיו.
זה פשוט אמרו, וואי, הוא לא מגיע טוב, חייבים פה איזה מישהו אחר. סבלנות, רגע, חכו. זה, אני חושב, משהו שרלוונטי גם לחיים שלנו היום. ואולי הדבר השלישי והאחרון שלי, לפחות מהפרשה, זה שמדברים באמת הרבה על חטא העגל ועל הלוחות המתנפצים.
כן, אפשר לדמיין את זה.
כן, אפשר לדמיין ומדמיינים מגן הילדים, אבל פחות מדברים אולי על הלוחות השניים, כי באותה פרשה שלנו יש גם את התיקון. זה לא רק תיקון, יש חטא ויש מחילה, כי ממש אין, באותה פרשה אין הפסקה עם המתנה באמצע. משה עולה שוב להר ויורד עם לוחות שניים, ומתי זה קורה? ביום כיפור, ומאז הכפרה ההיא, הסליחה ההיא, ולדורי דורות, התאריך הזה,
נכון,
הפך ל...
אומרים שבמתן תורה קיבלנו את התורה, אבל בחטא העגל קיבלנו את התיקון, את התשובה. עוד מתנה שקיבלנו שם בהר סיני, את היכולת לקלקל ולתקן. טוב, מותר להוסיף בשם נציגת אלה שלא חטאו שם, אתה יודע, ככה, אהבתי על עצמי. לא, כי נורא מרגש לראות איך הביטוי עגל הזהב עדיין קיים, ועדיין קיים במשמעות האמיתית שלו. כתבתי השבוע בגוגל, לא גוגל רגיל, אלא גוגל ניוז, גוגל חדשות. אתה יודע, לבדוק מה האזכורים האחרונים בחדשות של הביטוי עגל. זה מאוד, בעיניי זה אפילו, סליחה, מרגש, שהביטוי הוא משם, ממרגלות הר סיני, לפני אלפי שנים. אנחנו ממשיכים להשתמש בו כדימוי, כמשל, לא כמשל, כהדבר עצמו, להחלפת ערכים. כשאדם מעדיף ערך טיפשי, כמו עגל, על פני הערכים האמיתיים, כשהוא מסלף, הוא חוטף את הביטוי עגל הזהב. ותכף דוגמאות, כן? סתם מגוגל ניוז. אני לא אומרת עכשיו מה דעתי על כל, על כל ביטוי, כן? כתבה בוויינט נגד המטוס של ראש הממשלה. זה יהיה מטוס שהוא עגל הזהב מעופף. זה חצוף, אומרת חברת הכנסת מרב מיכאלי. טוב, עגלת הזהב, מעופפת. יש מאמר על, על מה שקורה בלשכת עורכי הדין, פרשת אפי נווה, ואחד הפרשנים כותב, הכסף הפך לעגל הזהב של לשכת עורכי הדין היום, כן? או כותרת בעיתון הארץ. נטה ברזילאי היא עגל הזהב החדש של החילונים. אוקיי. הפסל של נתניהו בכיכר רבין, אם אתה זוכר שהיה כזה פסל מוזב, הוא פעל על ידי מפגינים, בעודם צועקים, זהו עגל הזהב. עוד כותרת, דווקא בתחום החינוך, משרד החינוך, הסגידה למבחני המיצב הפכה לעגל הזהב, מאשימים תלמידים. אז לא משנה אם זה המיצב או כן, או מטוס ראש הממשלה, ואני לא חושבת שבכל המקרים זה באמת נכון, אבל לשיטתו של אותו אדם שמדבר, לדעתו, אתה יודע, אלפי שנים אחר כך הקמנו מדינה, ואנשים, הביטוי הזה, הוא המנגנון, ממשיך לכחב סביבנו בשיח.
הוא עדיין סמל למשהו שלילי. טוב, אני מחכה לימים שבהם תקלידי בגוגל ניוז את הביטוי לוחות שניים, אתה יודע, הסמל לכפרה ולמחילה, והם יהיו פופולריים בשיח שלנו.
סוף שבוע זוגי, סיוון רהב מאיר וידידיה מאיר.
עד כאן לשבוע זה, תודה להגר קרני ויואב אונגר, האורחים, תודה למוטי זאדה הטכנאי. כתובת המייל שלנו היא סוף שבוע במילה אחת, סוף שבוע ב-gmail.com. שבת שלום.
שבת שלום.
אתם עם גלי צהל. הורידו את יישומון גלץ וגלגלץ.
נו זיסמן, המצגת מוכנה?
עוד לא.
לא טוב, זיסמן. אתה יודע מה קורה במוצש?
במוצש בלוטו 15 מיליון שקלים ובעדה בלוטו עד 30 מיליון שקלים? המחירה אסורה למי שטרם עלו ל-18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
אתה כבר בדרך הביתה, ומקבל הודעה מהמנהלת מלאה סימני קריאה, והלחץ מתחיל להשתלט עליך. מה שכחתי? אוי לא, זה בטח בגלל שקף 73 במצגת. ידעתי שאני צריך לעשות עוד הגעה.
נו באמת, צמא לחץ. הרי במקרה דחוף באמת, הייתי מתקשרת.
שימוש בנייד מעלה את הסיכון לטעונה פי 10. אם זה דחוף, מתקשרים. בנהיגה, הודעות יכולות לחכות. נלחמים על החיים עם הרלב"ד.
סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל. היום, ליאור פרידמן עם החלילנית שרון בצלי, קובי מנדל בתוכנית מיוחדת על ליברפול והביטלס.
This is the best, the first Beatles drummer. I'd like to invite you to the place where it all began, the Casbah Coffee Club.
ומחר, יורם רותם מארח את אושיק לוי ושמעון פרנס עם אילנית. סוף השבוע מתנגן לי בגלי צהל.
אתם העוברים על פניי ואינכם אומרים לי שלום, הרי אינכם קיימים לדידי. לכן כשתחלפו לפניי, אמרו לי שלום, וכל אחד מכם יהיה ידידי. כאן המשורר ארז ביטון. אני מזמין אתכם להצטרף אליי לתוכניתי בגלי צהל. תוכנית שכל כולה רצף של שירה, מוזיקה ונושאי תרבות שתמיד יש בהם מן המחדש ומרגש.
ארז ביטון עובר למוצאי שבת. מחר, 21:00, גלי צהל.